רבן גמליאל הוא בית דינו, רבן גמליאל ליבנה, אחרי חורבן בית שני. הוא תיקן כיוון שבזמנו שבע שנים, יותר נכון לא שבע, אני לא דייקתי, סליחה, אני אתקן, שנת תקכ"ח נחרב בית המקדש, בית שני. אחרי כן, ב-52 שנה, שנת תתפ, זאת אומרת, השנה יהיה בדיוק כמה? 2400 וכמה? תתפ זה 880, אנחנו 780. זה יוצא 1900 שנה, לפני 1900 שנה, נחרבה עיר ביתר. אז נהרג רבי עקיבא באותה שנה ביום הכיפורים, בשנת תתפ, וגם נחרבה עיר ביתר, שהייתה עיר גדולה לאלוהים, היא השנייה בגודל לירושלים, והיא הייתה על אם הדרך בצומת דרכים בין הצפון לבין הדרום. זה לא ביתר של היום, ולא הפועל ולא מכבי, ביתר, כך היה שמה, העיר ביתר. וזו הייתה העיר גדולה לאלוהים, כמו שהגמרא מתארת, שהיה בה 400 שכונות, בכל שכונה היה 400 רחובות, בכל רחוב היה 400 בתים. רחוב היה לכל אורך העיר קילומטרים, 400 בתים, בכל בית 400 מלמדי תינוקות, בכל מלמדי תינוקות 400 תלמידים, ואת כולם הרומאים שחטו. וכיוון שהם מרדו ברומאים, כי אחרי חורבן הבית 52 שנה הרומאים ניסו להחריב אותה ולא הצליחו. היה שם בר כוכבה, שחכמים אחר כך קראו לו בן כוזיבה, זאת אומרת, חשב אותו רבי עקיבא בתחילה למשיח, אבל ראה שזה לא הוא, אמר עליו בן כוזיבה, בן השקר, משיח שקר. ואז בר כוכבה מת, נהרג על ידי הרומאים, לא על ידי הרומאים, אלא הגמרא אומרת, הוא אמר לקדוש ברוך הוא את הפסוק בתהילים, הלא אתה אלוהים זנחתנו ולא תצא אלוהים בצבאותינו. אז הגמרא אומרת, מה? הוא אמר פסוק בתהילים, אבל לא, דוד אמר את זה בלשון שאלה, הלא אתה אלוהים זנחתנו ולא תצא אלוהים בצבאותינו. הוא אמר את זה בפשטות, יש לי צבא ואני גיבור ואנחנו גיבורים, הנה אנחנו יכולים לרומאים. 52 שנה בית המקדש נחרב, אנחנו נמצאים. אז הוא חשב להקים מדינת תל אביב, כמו מדינת ביתר. ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. והיה רבי אלעזר המודעי שם, וכל יום היה בוכה ויושב בתענית, ואומר לקדוש ברוך הוא, היום אל תשב בדין על ישראל. וכל עוד היה מתפלל, לא קרה כלום. יום אחד הרומאים מחשמם ראו שהם לא יכולים, מה עשו? שלחו רשע אחד מרושע, משתף פעולה, משתף, רומאים משלהם בדמות יהודי, נכנס לתוך בית הכנסת, ועמד ליד רבי אלעזר המודעי, ועשה עצמו לוחש לו משהו באוזן, והוא לא אמר לו כלום, הוא לא שמע, הוא לא ראה אותו בכלל, הוא היה מתפלל. הלכו השומרי ראש שמה וסיפרו לבר כוכבה שהרומאי דיבר עם רבי נעזר המודעי. אמרו לו, בטח הוא מדבר איתו על שיתוף פעולה, רוצה למסור אותך והוא יהיה אחר כך שר. אז בא בר כוכבה לשם, שאל אותו, מה אמר לך הרומאי? אמר לו, אמר לי כלום, לא ראיתי אף רומאי. אמר, אני שואל אותך, מה אמר לך הרומאי? אבל לא, לא דיבר איתי, נתן לו ביתה אחת והרג אותו במקום. מיד הגמרא אומרת, יוצאה בת קול ואמרה לו, אתה נגעת בעין של ישראל, זה האיש שבזכותו היית עומד במשטר והיה העיר הייתה קיימת, עכשיו גמרנו, אין מי שיגן על העיר. מיד בר כוכבה הלך חוץ מכותכם לשירותים, נכנס לשם, בא נחש, נשך אותו, נכנס לו בתוך המעיים והוציא לו את המעיים החוצה, והיה מתעלל בו, עולה על הראש ויורד לרגל, לרגליים ולראש, לראש ולרגליים. הלכו והודיעו לרומאים שבר כוכבה נהרג, כי העצה של אותו רשע התקיימה. באו וראו אותו, אמרו, זה לא יכול להיות, שום בשר ודם לא יכל להרוג אותו, אם לא שאלוהים הרג אותו ושלח ידו בו. ואז נכנסו וטבחו בעיר באכזריות, כי זה הרגיז אותם, זה היה נגד כל האימפריה הרומאית, כזה מיליונים של יהודים, אולי למעלה מ-10 מיליון יושבים שם אשקט ושענן, כלכלה עובדת, אין קורונה, אין מגפה, אין אויבים, אין כלום, וטבחו בהם, טבחו וטבחו וטבחו. והגמרא אומרת שעשרות שנים הדם שלהם היה צף בקרמים, בזיתים, בענבים, בתמרים, והיו מזבלים את השדות שלהם בדם של השפוך של אותם. ולא רק זה, בגמרא בגיטין שם מתואר כמה חביות, מאות רבות של חביות של תפילין שלהם היה שם, נגנזו ונאספו שם בלי הרצועות, זה רק הבתים של התפילין. אז אחרי זה, ונשארו ולא רצו הרומאים לתת אותם לקבורה, נשארו שרוחים. מה עשו מהם? היה להם שם קרם, וגדרו את הקרם מהגביעות של ההרוגים מסביב, קרם 12 קילומטר על 12 קילומטר, והגדר היה מהגופות של ההרוגים, והגופות לא ישריחו, לא התקלקלו ולא נרכבו, נשארו שלמים. ונמשך הדבר הזה יותר משבע שנים. אחרי זה רבן גמליאל, הוא היה נשיא ישראל, הוא בנו של רבן שמעון בגמליאל שהרגו אותו, הרגו את אבא שלו, עכשיו הוא נשיא של ישראל, הלך דיבר עם הממשלה ואמר להם, מה אתם מרווחים? יש גביעות, צריך לקבור אותם. ביום ט"ו באב נתנו אותם לקבורה. ואז כיוון שראו אותם שלא ישרחו ונשארו שלמים עם הבגדים, עם הכל, קברו אותם במשך 12 חודש עד שקברו את כולם. ואחרי זה תיקן בברכת המזון ברכה רביעית, יד הרבנן, ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם, עד האל אבינו מלכנו אדירנו בוראנו, המלך הטוב והמתים. מה זה הטוב והמתים? הטוב שניתנו לקבורה, והמתים שלא ישריחו. וגם תיקן שאם אדם יושב לשתות יין אבל יש איתו עוד אחד חבר או אפילו אשתו או בנו או ביתו או כל מי שנמצא איתו ביחד, לקח כוס יין, ברך עליו בורא פרי הגפן, בא לשתות יין אחר, סוג אחר, ברך עליו, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, הטוב והמתים. שאלו התוספות, למה ביין תיקן? אמרו, כיוון שהדם שלהם דומה ליין. אז ביין זה מזכיר לנו את דמם של אותם ההרוגים שבעיר ביתר, ולכן אנחנו מברכים על היין הטוב והמתים. עכשיו, מתי כן מברכים? מתי לא מברכים? תדעו, יש בזה דעות שונות בפוסקים. אנחנו נוהגים כסברת מרן רבי יוסף קארו, בעל השולחן ערוך. מרן בעל השולחן ערוך כתב שאם ישבו לפחות שניים, ואמרתי שהשני יכול להיות גם האישה או הבת, מישהו שיודע ותואם שתי יין, אז על הכוס הראשונה אני מברך בורא פרי הגפן, וגם הוא יטעם ממנה או מהבקבוק. אחר כך אנחנו ניקח בקבוק שני, מברך, אני מברך עליו הטוב והמתיב, וגם הוא מברך עליו הטוב והמתיב. עכשיו נכנסים לכמה פרטים. האם צריך ששני הבקבוקים אחד יהיה והשני יבוא אחר כך, או אפשר שהבקבוקים היו לפנינו ואני ברכתי על הראשון בורא פרי הגפן ועל השני הטוב והמתים? דעת מרן רבי יוסף קארו כדעת רבנו מנוח שלא צריך שזה יהיה במקום אחר. אני יכול, באתי לעשות קידוש למשל בשבת והיו לפני שני בקבוקים, לקחתי בקבוק אחד, מזגתי לתוך הכוס, ברכתי עליו בורא פרי הגפן, שתיתי אותו, אחר כך אני רוצה לטעום שינוי טעם של היין השני, אני מוזג לכוס, מברך עליו הטוב והמתי, וכן כולם, כל המסובים, יכולים להיות 100 איש, כולם מברכים על היין הטוב והמתי. עכשיו, מה אם דיברנו על קידוש? לא קידוש. שם עכשיו סתם בערב, ראינו הביתה, בן אדם עייף, יש לו יותר מדי דאגות בראש, רוצה לשכוח, ואמר שלמה המלך, שותה את ינו וישכח את ראשו. ראשו זה לא הראש, את הראש צריך לשמור עליו. את הצער שלו, את העוני שלו, את ה... אני יודע, הוציאו אותו לחלט, כן, כי לוקח יין ושותה. אם קבעו על היין, לפי ההלכה לא צריך סעודה, אלא כל שקבעו על היין, זאת אומרת, הביא יין, אומר, מה דעתך, נשתה יין? אומר, כן, בוא תפתח בקבוק. פתח בקבוק, שתה, ברך בורא פרי הגפן. לא גמר אותו, טעם ממנו רק. עכשיו יש לפנה בקבוק שני, אומר מרן, תיקח לבריאות, ושיהיה לך תמיד צמחות, תשתה גם יין השני ותברך עליו הטוב והמתיב, והכל יהיה על הצד הטוב ביותר, ויהיה לך הרבה ברכות. תמיד טוב לשבח לשם, את השם יתברך, ועל ידי זה יעשה לך עוד ועוד ניסים שאתה תוכל לברך אותו בכפל כפליים. סליחה? יפה שאלת. האם צריך שיהיה משובח או לא? השני, צריך שיהיה יותר משובח או לא? אנחנו לכתחילה נוהגים להשאיר יין יותר משובח לסיבוב השני. אבל האמת, לפי ההלכה, לא צריך שיהיה משובח. כל שהוא מין אחר מברך עליו על שינוי טעם, כי הם היו בקיאים בטעם של היין, הבחך היה יודע, זה יין כזה, זה יין אחר. יותר מזה, בבית יוסף הביא, אפילו ששניהם מאותו בציר, דוגמה, אז מה היו עושים? גם היום יש יהודים שעושים את זה, בצפון, בכל מיני מקומות, בעיקר במקומות הקרים, שמה גדלים ענבים, קרמים של ענבים, בלילות קרים בחורף תמיד צריך שיהיה קור למשך שלוש לילות. יש קור של שתי מעלות מתחת לאפס, יוצא יין הכי משובח שיכול להיות אותו שנה. וכן דובדבנים, אם אתה רוצה דובדבנים מתוקים, תקנה של רמת הגולן או של הצפון או של חברון, איפה שקר זה גדל, הקור גורם שהדובדבנים והענבים יצאו הכי מתוקים שיכולים להיות, והיין שיוצא מהענבים יין משובח ביותר. ואז זה שינוי טעם. אז בגמרא כתוב, אפילו למשל הוא הרד, שלח את השליח שלו למטה, למרתף, אמר לו הולך תביא. אז הוא בהתחלה מזג לו מחבית מספר אחת אותו יין, שניהם נגיד קברנה, והלך אחר כך הביא לו מהחבית השנייה, זה של אותה שנה אבל זה חבית אחרת. הגמרא אומרת שכל חבית יש לה טעם אחר, אז זה כבר אתה מברך הטוב והמתים. אבל הבקבוקים של היין שמוכרים בשוק, אני לא יודע אם אפשר לעשות את זה. כדאי לקחת שיהיה לאדם תמיד בבית, יהיה לו כמה סוגי ינות מאותו, אפשר מאותו הקרם, מאותו יבול, ואפשר אותה שנה, אבל אחד יין נגיד קברנה, השני ריזלינג, אחד פטיט, השני יין חרמון, לא אכפת לי מה שקוראים לו, מרלו, מתוק לו, אני יודע מה, העיקר שני סוגי יין תיקח, על האחד אתה מברך בורא פרי הגפן, על השני ודאי טעמו טעם אחר, אתה מברך עליו הטוב והמתים. וזה לא משנה אם יין מתוק או יין יבש, העיקר שזה עשוי מענבים ולא עשוי מכל מיני כימיקלים, לא עליכם שם אצילנו. כן, אפשר? יפה, יפה, שאלנו את השאלה הזאת עוד לפני 50 שנה את החכמים, גם חכם בן ציון עליו השלום זכותו תגן עלינו. אז פסקו לנו שכל מה שבריחתו הגפן הוא בכלל הקריטריונים האלה. אז אני יכול לקחת למשל מיץ ענבים, אבל מיץ ענבים של כרמל למשל, שאני מברך עליו הגפן, ואתה מברך עליו הגפן, ואחר כך אתה לוקח יין סוג אחר, לא מיץ ענבים, תברך עליו הטוב והמתים. גם הפוך, אלו אמרתי בתחילת דבריי שעל כל שינוי טעם אני מברך. אז היין הראשון זה היה יין, יין עם 13%, 14%, 15% של אלכוהול, והשני זה לא יין, זה מיץ ענבים, אז זה גם אני מברך עליו הטוב והמתים. שערי, אם המיץ ענבים לא טעים, אני לא שותה אותו, אבל זה אני שותה אותו כי אני נהנה ממנו, אז על ההנאה של שינוי טעם יין אני מברך בורא הטוב והמתי. זכה למצוות. איך? שני סוגי מיץ ענבים, יפה. לדוגמה, אחד אדום ואחד צהוב, כן, אני אברך על אחד הגפן ועל השני הטוב והמתי. אבל אם זה אותו יין ובאותו יבול, בפרט שזה אותה שנה, לא. אבל אם אתה רואה תאריך, יש תאריכים היום על הבקבוקים, ואתה רואה אחד מיץ ענבים שלפני כמה שנים, מי יודע כמה, אבל אז מיום שנולד לא אביך, אבל אני יודע, הוא כבר יש לו יין של 50 שנה אצלו בבית, והשני יין משנה שעברה, אתה מברך, כי זה שני סוגים שונים.
יש אומרים
שיש
תשע תנאים? יש תשע תנאים.
לא הבנתי מה הוא אומר.
תשע תנאים.
תשעה תנאים. תכף אנחנו נקרא ונספור אותם, נראה אם יש תשע או יש או שזה שמונה. כן, יין לבן, יין צהוב, יין ורוד, יין בורדו, יין סגול של סגל, יין של אני יודע מי, כולה, כל העיינות, העיקר שזה יין שברכתו הגפן, מברכים. אם יש מברכים, מה השאלה? יין לבן, מה? לא משנה, כבר שתקנו על היין, ברגע שתקנו על היין, כל סוג יין, גם אם הוא לא אדום, מברכים. זה אנשים המציאו מהראש שלהם, אבל בהלכה לא כתוב כך. בהלכה מוזכר העיקר שזה מין יין, אני מברך עליו הטוב והמתים. עכשיו לא יכול לברך אלא אם כן יש איתו עוד אדם, אבל הוא לבד. נגיד הוא שתה, הוא עשה קידוש, היו איתו כולם בקידוש, עכשיו הלכו, פזרו, עכשיו הוא לבד נמצא ואף אחד לא, זה קורא לאשתו, לא מעניין אותה היין, קורא לבן שלו, אומר לו אני הולך לישון, והוא לוקח יין, רוצה לברך אותו המתים, לא יכול. למה? הטוב לי ומתים לא. לדוגמה, הרי לפי ההלכה אדם קנה, מה כתוב במשנה? בנה בית חדש וקנה כלים חדשים, מברך שהחיינו. אבל אם הכלים החדשים, מה זה כלים? זה בגדים. פירוש שהמשנה מדברת על כלים, בדרך כלל זה בגדים. אבל אם זה כלי שמשמש גם לי וגם לו, למשל מקרר חדש, מרכב חדש, או כל דבר חדש לבית, שזה משמש גם לי וגם לו, לא מברכים שהיה, מברכים הטוב והמתיב. אז זה מברך הטוב והמתיב, והשני שבא להשתמש, גם כן מברך הטוב והמתיב. רק מה היום, יש הרבה שלא נוהגים, כך כתבו האחרונים, שאנחנו לא נוהגים על חפצים לברך, אבל שכן, הוא שמח על זה. כיוון שהוא שמח על זה, יכול לברך הטוב והמתיב. גם אם הוא לא קנה, לא צריך שזה יהיה מכספו, יפה דקדקת, אבל יש הגבלה אחת, שכל חפץ שהוא קנה, בתנאי שהוא שילם על זה מזומן, אין לו על זה חוב. אם יש לו חובות, הוא קנה את זה בחוב, ואפילו בתשלומים, לא יכול לברך. וגם לא אחרי שהוא ישלם, כי כבר הוא ישתמש. אבל אם הוא שילם מזומן, הכל במזומן, והוא קנה את זה וזה הכל שלו, אז הוא יכול לברך על זה. אם מחילה שאני לא שומע אותך, יש פה רעש, זה מרעיש לי המנוע הזה, וואי וואי, הוא לא מרחם עליי. מה אם על מה? לא הבנתי, אם אין על היין?
אם יש לזה אותו
דין כמו שחיין. יפה, שאלה מצוינת. הרי החכם שואל, הרי אנחנו בימי בין המצרים לא מברכים שחיין, מדוע? יש אני, מתוך השאלה שלו לכם עוד שאלה. היה מעשה, לא עליכם, לא יבוא ולא יהיה. היה איזה אדם ביקר בשבעה אצל בית אבלים ונחם אותם, והיה שם, הביאו פרי חדש, ויש מצווה מובא בספרים שטוב להביא פירות חדשים משך שנה, וזה טוב לעילוי נשמת הנפטר, הוא נהנה שאנחנו מברכים על הפרי שהיינו. אז הביאו שהיינו, האבן אמר אסור לו לברך, אז לא ברך שהיינו. ואז היה ויכוח, האם האבל יכול לברך שהיינו או לא יכול לברך שהיינו. אז היה שם איזה חכם, הוא לא העמיק בסוגיה, הוא אמר שלא. למה? עובדה, בימים האלה אנחנו לא מכירים שהיינו. למה? כי כתב הרב כנסת הגדולה, איך אני אגיד שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה, ואנחנו ימים שאנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש. אז כן, שהם ימי אבל, לא מברכים. אז הוא עשה היקש, זה ימי אבל, והוא יש לו אבל על אבא שלו, על אחיו, על דודו, אני יודע, אבל על מי שצריך להתאבל עליו. אבל לא נכון, בפוסקים מפורש, אבל יכול לברך שהיינו בשבעת ימי האבלות, כי זה לא דומה בכלל לימים האלה. ימים האלה אנחנו לא מברכים שהיינו, כי איך אני אגיד שהיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה, והזמן הזה היום כ"ב בחודש תמוז, עדיין בית המקדש לא נבנה, אנחנו בוכים על החורבן, בוכים על הרס עם ישראל. הרי כל הצרות שיש זה תוצאה של חורבן בית המקדש. כשאין בית מקדש אין כלום. הרב יונתן ליבשיץ, תראו מה כותב שם בספרו, שם איך קוראים לזה, יערות דבש. הוא כותב ביערות דבש שיגיע לתשכון בתוך ירושלים עירך, יוריד נחלי דמעות ויחשוב בליבו, אם אין לנו בית מקדש למה לנו חיים. זאת אומרת, כשאין מקדש כל הצרות בעולם יש, כשהיה בית מקדש לא היה צרות. אז אם כן, כיוון שאיך אני אגיד על הימים האלה שהחיינו, לכן לא מרחים שהחיינו, אבל לא שמטעם אבלות. אבל שיושב אבל לא עליכם, על אביו, על אמו, על קרוביו, הוא יכול לברך שהחיינו, ואין שום הגבלה בלברך שהחיינו. עכשיו נחזור לעניין שלנו. אז הוא שאל, האם הוא יכול לברך שהחיינו על מה? הטוב והמיטיב. הטוב והמיטיב זה לא שהחיינו. הטוב והמיטיב אני יכול לברך. אז גם בימים האלה, אם אני מברך למשל על היין הראשון, ברכתי בורא פרי הגפן, היין השני אני יכול לברך עליו, הטוב והמיטיב, זה לא שהחיינו. שהחיינו, יש לנו שאלה. האמת שהפוסקים, רוב הפוסקים הסכימו שמותר הימים האלה לברך שהחיינו. כל הבעיה זה מראש חודש, וגם בשבתות באמצע הרבה פוסקים כתבו שאנחנו לא חוששים לברך, כי אין אבלות בשבת, אז לכן מברכים שהחיינו. אבל יש מחמירים, דעת רבנו הארי היה להחמיר, לא לברך בימים האלה שהחיינו. אז כל זה כתבו האחרונים, גם הפרי חדש כותב, וגם האליה רבה ועוד, שהוא יודע שהפרי הזה, הפרי הזה, הוא ישיג אותו אחרי תשעה באב. ייתן דין, למה הביאו לך פרי ולא ברכת את השם בשהחיינו? אז לכן יותר טוב כן לברך. בפרט לפני ראש חודש, כדאי לברך. אז אמרנו שהטוב והמיטיב צריך שיהיה איתו עוד בן אדם, כן? עכשיו, עוד שאלה יש, נחלקו בזה הרעה, זה רבי עזר הלוי, אליעזר הלוי, והמורדכי, המורדכי השם יקום דמו, גרמנים מארורים שרפו אותו חי, בן 42 היה, עם שבעה ילדים, שרפו אותם באש, וגם לקחו את גיסו, שהוא היה גם בן דודו, בעל הגהות מימוניות. הוא כתב על הרמב״ם, גאון אדיר היה, כתב על כל הרמב״ם הגהות מימוניות. הוא היה בן דודו, והם התחתנו עם שתי אחיות, גם בני דודים גם גיסים. והמורדכי כתב על כל הש"ס הלכות, על כל מסכת יש שם רמז תשלמד, רמז תשלמד א', רמז שינז, וכן על זה הדרך, עליו השלום. אז המורדכי ורבי אליעזר הרביע כתבו שאם הביא יין ורוצה לברך עליו הטוב והמטיב, יכול לברך עליי, אין לברך עוד פעם. אז הם כתבו כמו הרמה להלכה, שאין לברך אלא אם כן הבקבוק השני לא היה בשעה שברכתי הגפן. ולכן יש הרבה מה עושים כשהוא יודע שהוא רוצה לברך ביום שבת, למשל על היין השני הטוב והמטיב, הוא מביא רק יין אחד, גם בלילה גם בבוקר, מברך עליו קידוש בורא פרי הגפן, וכולם תואמים מזה. אחרי שכולם תאמו, אני מוציא מהארון או מהמטבח, מאיפה שזה נמצא, בקבוק שני, סוג אחר, שם אותו על השולחן, ואז במשך הסעודה או לפני או אחרי, מתי שאתה רוצה, אתה תואם, מברך הטוב והמתים. למה? זה דעת המורדכי, זה דעת הרביה. אבל מרן השולחן ערוך חלק עליהם וכתב שבאמת גם אם היו שתי הינות על השולחן, אני יכול לברך על האחד בורא פרי הגפן, ועל השני אני אברך הטוב והמתים. ולכן בדעבד שהיה, היו שתי הבקבוקי היין על השולחן, לפעמים בן אדם בא לבקר בשבת ולא רוצה לבוא בידיים ריקות, מביא איתו איזה בקבוק יין, יודע מה, ולבעל הבית יש יין על השולחן, והוא שם את זה על השולחן. עכשיו לא נעים לקחת את זה ולהחביא אותו במקום אחר בחלון, כאילו אני אוגר ינות, אז משאיר אותו. דעת מרן, אתה יכול לברך על השני הטוב והמתי. אבל הרמה חולק. האמת שכדאי, אם אפשר להזיז אותו בשעה שאתה מברך בורא פרי הגפן, תגיד, בשביל שאני רוצה לברך הטוב והמתי, אני מוציא את הבקבוק הזה, שם אותו בצד השני או בחלון או באיזה מקום, ואחר כך תביא אותו, אחרי שטעמת מהיין הזה, תביא את היין ההוא ותשתה ממנו.
כן.
אין הגבלה, אגיד לך למה, אתה שואל עד מתי. כל עוד ואני יכול לשתות יין בלי לברך הגפן, אז עדיין חלה עליי ברכת הטוב והמתים. שזה אומר, אם עשיתי קידוש בשבת, אז מהקידוש עד ברכת המזון. כל עוד ולא ברכתי ברכת המזון, אני מביא יין שני, מברך עליו הטוב והמתים. אבל אחרי שברכתי ברכת המזון, הסתלק הברכה הזאת. אם אנחנו נמצאים פה, יש שם שלושה או עשרה, אז אני מביא יין בשביל לברך עליו, אל תביא עוד כוס, בואי נע. רגע, אני באמצע המשפט, אני נשמתי רגע. אז אם אתה, נגיד, אחרי זה אתה מברך על הכוס בורא פרי הגפן, והרי נשאר, נותנים את זה לבעלת הבית. אבל נגיד, בא עוד אחד, אמר, בוא נטעם מזה הגפן, טעם, שתה, ירח הגפן. אז עכשיו אני יכול עוד הפעם להביא בקבוק אחר ולברך עליו הטוב והמטיב. אז הנה, בשבת אתה יכול לברך פעמיים, גם בדרך הסעודה, פעמיים אחרי הסעודה. מה זה? מה, אני לא שומע מה אמרת.
10 בקבוקים.
למה לא 12? מה? רגע, הוא היה לו שאלה. מה השאלה? כן. יש ויכוח בזה. שאלה מאוד יפה. אני חשבתי להתחמק. תפסת אותי. יש מי שאומר שעל כל שינוי יין יברך הטוב והמתים. להלכה לא זה. אני שאלתי פעם את מרן חכם עובדיה, לא רצה לענות לי, לא יודע. אמר לי, אני לא מבין ביין. ככה ענה לי. כן, כבודו. אם? אמיץ ענבים קידוש, כן. כן, ויביא אחרי זה יין ויברך. יש הרבה קיץ בקיץ, מה הוא עושה? ביום שישי סוחט את הענבים בבלנדר, אני יודע במה, ומסנן אותם, ושם לו, יש לו יופי של זה, מברך בורא פרי הגפן על מיץ ענבים, הוא אוהב את זה, שותה את זה. ואחר כך יביא יין, יביא משהו אחר, ואיך עליו הטוב והאמיתי. כן? דבר גדול. כן? כן. עוד פעם התחלת איתי?
כן.
בזמנו, לפני 96 שנה, כן. מה, מה? למה אמרת בשמי? לא. כן, נו. מה הטוב והמטיב? לא הבנתי. אתה באת לעשות צחוק עכשיו? חסרי ארבע, אשתו מאיפה נכנסה באמצע? יופי לך, ליצן קטן שלי. כן, שזה עצרת את הרכבת. תקנו את הברכה. בוא רגע, תסגור את זה, זה משגע אותי. תוך הראש, תחן לי את המוח. מה אמרת? כן. אתה הולך לפי הרגשות שלך, או לפי... אתה יודע שאני מתפלא עליך. תימנים אף פעם לא עושים דקדוקים ברגשות. אצלם יש שחור, יש לבן. יש אסור, יש מותר. החכמים תקנו, השינו יין, מורה, מחקד הטוב והמתים. זה לא מה שאני... נרגשתי או לא הרגשתי. הבינו, חכמים הבינו שזה דבר גדול מאוד, שאותם מתים שהיו מונחים בלי קבורה, כמו שאמר, שמו את ירושלים, נתנו את נת עבדיך מאכל לעוף השמיים, ושר חסידיך לחי תוארץ, וכל זה, והנה ניתנו לקבורה. אז חכמים ראו בזה מעלה גדולה ונס גדול לזכר הנס, הודעה לקדוש ברוך הוא, תקנו לנו את התקנה הזאת. כן, אתה צודק, אבל זהו. וברכת המזון מה תגיד לי? חתן וכלה וברית מילה ושמחים ושרים ומברכים הטוב והמטיב. הנה ברכת הטוב והמטיב, אותו דבר. עכשיו יש שאלה נוספת, עוד לא שאלתם אותי, בהמשך בטח הייתם שואלים, האם אני צריך לשתות מהיין השני כמות של רביעית או לא? יש בזה ויכוח גם כן, ויכוח הפוסקים אם צריך. להלכה, אני אומר לכם מראש, להלכה לא צריך. אני אפילו טועם מעט, כיוון שהחך כתוב בפסוק, וחך יתעם לאכול, החך טועם טעם יין אחר, יין שונה. אני מודה לשם שברא כל מיני ינות, ברא כזה וברא כזה וכזה, וכן על זה הדרך. לכן על כל שינוי יין רוב הפוסקים טוענים שמספיק לטעום. כך מרן הבית יוסף הביא את תשובת הרשב"א. הרשב"א אומר בפירוש שדווקא יין של קידוש והבדלה תקנו לנו רביעית, חוץ מקידוש והבדלה אין רביעית. ולכן שימו לב שלמשל בחתונות הרבה פעמים, לפעמים יש איזה חתן שהוא יש לו איזה נרווין. אתה יודע מה זה נרווין? טוב שאתה יודע. אז יש לו נרווין, הוא לוקח את הכוס ומתי לשתות. היה פעם לידי חתן אחד עשה ככה, כמו עובד הצעק עליו, תהיה שיקור, תיזהר, אתה כעת לא יהיה קידושין, כי הוא לא ידע את מי הוא מקדש. הוא לא ייקח את העץ ויגיד, הרי את מקודשת לי. יש שם, אני יודע מה, הוא התחמותו, מי יודע מה הוא יעשה. אז לכן אמר תפסיק. אותו הדבר יין למשל של קידוש בברית מילה. יש סוגי אנשים, לא אזכיר מאיפה, שהם אומר לך צריך לשתות רביעית. לא נכון, אין צורך ברביעית, כך כתב הבית יוסף בשם הרשב"א, תזכרו את זה. רביעית יש לנו רק בקידוש על היין בליל שבת, והוא עדין ביום שבת, ובהבדלה. וגם הרביעית הזאת, אני לא חייב לשתות רביעית אם אני לא יכול, או רוב רביעית, או שאני לא יכול גם רוב, כי זה חזק מדי בשבילי, אז אני שותה קצת, והשני קצת, והשלישי קצת, ובין כולם יהיה רביעית מועיל. סליחה?
הוא עושה
זימון
על הכוס, לא שותה
מה?
רביעית בזימון. עושה זימון על
הכוס, יש לשם הזאת. תפסת אותי. בזימון, אתה צודק, מכיוון שבזימון אני צריך לברך אחר כך על הגפן, איך הוא יברך על הגפן כשהוא לא שתה רביעית? שמה, זה אינה פינמב, זה גם קשור לקידוש. אז זה כן קשור לקידוש, שם יש לי לברך רביעית. אבל בשאר המקומות שתקנו לנו ברכה על היין, אם זה חופה וקידושין, גם חופה, גם קידושין, גם ברית מילה, גם פדיון הבן, גם בכל דבר שתקנו לנו ברכה על הכוס, לא צריך רביעית. אותו הדבר גם כאן, בברכת הטוב והמטיב אין צריך ברביעית. אז באמת הערה נכונה, אז אני תרשום את התיקון שם, אתה משחק לי שם ששבש, אז שומע, תרשום את זה לפניך, שגם על זימון לכתחילה ישתה רביעית. חרבת לגמרי. לא מעל מדן ולא בעל מדעתי. כולם מותרים לך, מותרים לך, מותרים לך. עכשיו עוד דבר אחד. ומהו הדבר הזה? עכשיו הגענו לברכת המזון. עד כאן דיברנו על הטוב והמתי. אז אני מדגיש, הטוב והמתי, פעם היה לי ויכוח עם תמיד חכם אחד גדול, גם כן. היינו, ישבנו שם, היה איתנו גם חכם יצחק יוסף, קודם שנהיה ראשון לציון. והביאו יין, ברכנו על היין הגפן, ואחר כך הביאו מין אחר. אז אמר לי חכם יצחק, מה אתה אומר? אמרתי לו, כן, כתוב בגמרא, קבעו ישיבה על היין, מברכים הטוב והמתי. אז שם החכם אחד גדול, התחיל לצעוק, צעקנו עליו בחזרה, הוא לא הפחיד אותנו. אז בסוף ההלכה, אין, שאלנו חכם עובדיה, אמר בסדר, טוב עשיתם, מברכים על, על כל שינוי יין, אפילו לא בתוך הסעודה. כל שקבעו, למשל זה היה חנוכה, ועשו שם איזו מסיבה, והיה שם דרשות, אני יודע מה, והביאו יין, אז טעמנו קצת יין, ואחר כך הביאו עוד יין, ואמרתי יופי, הנה יש פה חכמים, נשתה קצת, נהנה מסעודה שתלמידי החכמים שרואים בתוכה, נטעם קצת יין, אז ברכנו אותו והמתים, והיה ססו ושמחה, אני חושב עד עכשיו הטעם בתוך הגרון נמצא, אז זה עניין גדול, לכן צריך לדעת שזה לא קשור לסעודה, אפילו לא בסעודה, סתם מסיבה, ושתו יין מעט, ואחר כך הביאו יין אחר, מברכים אותו והמתים. יפה, כל הדינים האלה נידונו לאורך ולרוחב למסקנה, אני לא צריך שיהיה יין יותר משובח, אלא אפילו שהוא פחות משובח. אבל לכתחילה, כן, תן לי רק לסיים לך, לכתחילה אנחנו מהדרים שאם אני רואה שיש לי שני בקבוקים, ואני רואה, זה נגיד תוצרת שנה 16, ההוא 12, אבל 12 זה יין יין, אז את ה-12 אני משאיר לכתחילה לטוב והמטיב, ואת ה-16 אני מברך כעת בורא פרי הגפן. כדאי כך לעשות. אבל אם הפך, אין דבר, נברך. ואפילו על מיץ ענבים, נשאלתי את זה, הכרנו את זה עד הסוף. אפילו על מיץ ענבים השני, מברך עליו הטוב והאמיתי. כן. אני אגיד לך, תלוי מתי ואיך. הכי טוב, למשל בליל שבת, אז כיוון שכל המסובים נמצאים ביחד, והם אוהבים יין מתוק, בפרט נשים וילדים, הם אוהבים יין מתוק, אז כדאי לקחת יין מתוק, או מיץ ענבים, או יין מתוק, מה שאתה אוהב. ואז, אחרי זה, בתוך הסעודה, זה באמת יותר, הגברים יותר מבינים ביין, אתה מביא יין יבש. הוא יין שפותח את התיאבון, למשל, אכלו דגים וכעת רוצים לאכול בשר, רוצה להחליף את הטעם בפה, לשנות, אז לוקחים יין, פרחים עליו, הטוב והמטיב, אחר כך אוכלים בשר, אוכלים זה, אחר זה הדרך. אותו הדבר בבוקר, יין נוח. אין איזה, לא מצינו איזה עניין, למשל יש בליל פסח, הפוסקים הביאו ארבע מדרגות של סוגי יין. הביאו, כן. לכתחילה שיהיה יין חזק, יין אדום, ושיהיה יין יבש, מה שנקרא. אחר כך יש יין שערבו בו סוכר, מעורב בו סוכר. אחר כך סוג שלישי יין שהוא לא אדום. סוג רביעי זה מיץ ענבים. עשו בזה מדרגות, אבל האמת, כך שאלתי חכם בן ציון עליו השלום, אמר מה שמתאים לך תשתה, אל תעשה לי חסידות על חשבון, בפרט בליל הסדר או בליל שבת, ואחר כך יחב לו הראש, המצב רוח שלו לא יהיה במקום, יתחיל להתעצבן, אתה לא יודע מה. אז אדם צריך לדעת כל אחד מה הטבע שלו ומה מתאים לו, ישתה מה שמתאים לו. זה לא חיידק, זה וירוס. כן. אתה שואל בגלל הווירוס, אז הוא לא, מה שהוא צריך לעשות, הוא יתאם מהכוס, והוא אדם בריא, יודע שהוא בריא, הוא יתאם מהכוס, ומהכוס הזה ימזוג לכוסות אחרים, ויתנו לכל אחד. זה הפסק? ודאי הפסק, ודאי, אם הוא לאחרי שברך לא שותה מיד, זה הפסק בטוח.
הוא יכול להקפיא את הכוס בעצמו, והם יקפיאו גם כוס, והתכוון עליהם
שישתו? מה זה התכוון עליהם? כוון עליהם, כוון עליהם. הוא ישתה מהיין מעט, ינגב. הגמרא אמרה שדרך בני הבית תמיד הם כולם בריאים ואין שם איש חולה. אם יש שם חולה קורונה זה משהו אחר, הוא נמצא בבידוד, יש בתים כאלה לא עלינו. אז הוא נמצא בבידוד, הוא עושה קידוש עם היין שלו ואף אחד לא נוגע בזה. והם יש להם יין אחר, הם שותים ממנו. זה לא צריך. אבל לכתחילה תדע שיש מצווה שאנחנו נטעם מאותו כוס שברכו עליו. לדוגמה, יש את זה בהלכה. האור זרוע מביא, לדוגמה, שבשעה שיש ברית מילה, והוא לוקח את הכוס של היין, מברך עליו בורא פרי הגפן, ואחר כך קורא את הברית, ותואם. מהיין הזה הוא נותן לאבי הבן לשתות, מעט, תואם מעט, אחר כך הוא אומר לו, תיקח את הכוס הזה, שברכו עליו, ותיתן ליולדת, היא תתרפא. כך כתוב, האור זרוע אומר, מפני שזה הכוס, גם הכלי, גם היין, ברכו עליו ולא שופכים למישהו אחר. אז מה עושים בדרך? הוא הולך, אני היה מקרה כזה לפני שבוע, צעקתי עליו, אמרתי לו זה ליולדת, לא נתתי לו לשתות, בא אחד רוצה דווקא לשתות, דווקא עשיתי לו. זה לא שלך, לא ש... מה אתה מתערב באמצע? זה שייך ליולדת. וכתוב פירוש, שהיא תשתה מזה ותתרפא. על לא דבר.
מגיע אורח במהלך הסעודה, הניק לו בקבוק יין שובה. האם על זה צריך לברך?
אתה גדול אתה. אתה שואל אותי מה הדין. אני שואל לך אחרת. הגיע האורח באמצע הסעודה והביא איתו משהו ממולאים שאתה אוהב אותם. או הביא איזה בורקס משובח. ממולא בשר, מה הדין, מה אני עושה? שאלה הזאת כבר שאל אותה הגאון הבן איש חי, והכרזנו את זה כבר כמה פעמים בכל הרדיו, בכל הזה. תאמין לי שכבר אתה יכול לקלוט את זה באוויר, באיפה שתיסע יש את זה.
אבל היין זה
שונה. אתה תקשיב עד הסוף. אנחנו עושים תנאי לכל החיים. כל פעם שאני מברך שהכל נהיה בדברו, אני מתכוון על כל סוג מאכל משקה שברכתו שהכל, כל עוד ולא עזבתי את המקום, מי שיביא מאיפה שלא יביאו, מהירח, מאורוגוואי, מארגנטינה, מאיפה שלא יהיה, העיקר זה כשר, אני שותה אותו בלי ברכה. אותו הדבר מאכל, כתב הבן איש חי, שאדם יעשה תנאי עם עצמו ועם כל בני ביתו, יגיד להם אנחנו נותנים ידיים, אני מברך המוציא. כולנו מכוונים בברכת המוציא הזאת להוציא ידי חובה כל סוג מאכל שיבוא בתוך הסעודה, ואפילו יבוא אורח שאני לא יודע שהוא נמצא בארץ, אני יודע שבכלל הוא נמצא באיזה חללית, אני יודע איפה, פתאום הוא מגיע אליי, או חשבתי שהוא מת מזמן, עשיתי לו השכבה, פתאום הוא מגיע אליי, מביא איתו אוכל, וואלק סיסו ושמחו, מחיי המתים, כן? אז אני לוקח את זה, כיוון שכיוונתי אני לצאת ידי חובה, אז אתה מסודר, חלק בליים, בסדר? כן. תראה כמה מרוויחים שלומדים יחד. אדם לומד לבד, מסכן, אבל לומדים יחד, זה שואל, זה שואל, זה שואל, נהיה תורה. כן. זה קצת בעיה, אמרתי לך, זה הפסק. שאיך שגמרתי, הרי אפילו בלשבת יש על זה דיון. אם הוא יושב מיד, הרי הוא עומד בשעת הקידוש. עכשיו ולשתות זה לא יפה שהוא ישתה שהוא עומד, אז הוא מיד יעשה את זה, ישתה ואחר כך יעביר. אז מה יעשה? יעשה בחוכמה, קח רק מעט ואת השאר ייצוק לכוס אחר. מי שלא רוצה לשתות מהפה שלו, לא ישתה, ישתה מהבקבוק. מה טוב והמתים? כן, כן. הטוב והמטיב הוא יברך. אתה שאלת על הטוב והמטיב? בראבו עליק.
שאלה
הייתה שאולי אפשר, צריך היה לברך הגפן. אבל כיוון שאני בברכת הגפן כיוונתי על כל סוג יין שיהיה, וגם מה שיבוא מרחוק, אז אני פתרתי את זה מבחינת הגפן. אבל הטוב והמטיב אני מברך. אבל הסדר, אתה, אני יודע מה אתה, אתה משהו מיוחד, אתה ממציג את הגמרא. חכמי הגמרא תיקנו, יותר נכון רבן גמליאל דיבנה, הוא תיקן שהיין הראשון יהיה הגפן, היין השני יהיה הטוב והמטיב. די, אני חושב מצינו את זה, בואו נעבור רגע ברשותכם לברכת המזון. צריך
מיד אחרי הקידוש צריך לשתות ולא לזוג להפנים.
כן.
אם הוא מזג להפנים,
זה הפסק. צריך, לא. צריך להסיר את הסכין מהשולחן בשעה שמברכים בחד המזון. אני מדבר גם בחול, גם בשבת. יש נוהגים שמכסים אותו. למה? כי כתוב, לא תניף עליהם ברזל, והשולחן רומז למזבח. וכמרה מפורשת, משנה מפורשת, שבזמן את המקדש היה קיים, שולחנו, מזבח היה מחפר. עכשיו מה מחפר עלינו? השולחן. אז השולחן מחפר, אז יש נוהגים לחסות, אבל המקובלים לא הסכימו עם זה בשום פנים באופן, אלא כתבו שחייב לסלק מעל השולחן את הסכינים וגם את המזלגות, כי במזלגות אפשר לדקור, אפשר הכל לעשות בר מינן, ובטח אם יש מברגים גם לסלק אותם משם מהשולחן בשעה שהוא בא לברך בחת המזון. לכן תמיד אדם יסתכל על השולחן שלא יהיה גם כוסות ריקות. קו הישר החמיר בזה מאוד, כוס ריקה נקייה עוד אפשר להשאיר, אבל כוס שמשומשת, לא משנה ממה היא עשויה, צלק אותה. אל תשאיר אותה שמה על השולחן. עכשיו, רבנו ארי כתב שמישהו משורש קין, תכף זה נושא בפני עצמו, ושעל זה, מישהו משורש קין, זה ודאי צריך להסיר את הסכין מעל השולחן, ובכלל לא מספיק לו, לא יועיל לו, שהוא יחסה את הסכין, אלא צריך לסלק. אז המקובלים כתבו, מה אנחנו מי יודע מי הוא שורש קין והוא מי הוא שורש הבל? אז לכן רוב הנשמות גם בימינו הם גם מעורבות, יש בו גם קין וגם הבל. לכן כל אדם ייזהר לסלק את הסכין מעל השולחן בברכת המזון. יש מי שכתב שבשבת לא צריך, כיוון שבשבת, למה? כל הטעם לא תניף עליהם ברזל. מתי בונים מזבח? ביום חול. ביום שבת לא בונים מזבח. ביום שבת עובדים בבית המקדש, כן, אבל איזה עבודה רגילה, אבל בניין, שיפוצים ועניינים לא עושים בשבת. כיוון שבשבת לא בונים את המזבח, אז כתבו שלא, לא צריך להוציא, אבל האמת היא שאנחנו מוציאים את הסכין, כדאי לאדם לטובתו לסלק הסכין והמזלגות, כל הסכינים מעל השולחן קודם ברכת המזון, ולא לחסות אותם ולא כלום, וההמשך יבוא בעזרת השם, שורש קין ושורש הבל, זה צריך שבוע הבא בעזרת השם ללבן את העניין הזה. תזכו לחיים טובים, ושלא יהיה קורונה ולא שום מגפה. תזכו ואמצו.